עכשיו אנחנו עם חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד. שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב.
טוב, פועלים בעזה נכנסו הבוקר לשיפה, למרות שהיינו שם לפני כמה חודשים. נראה שלא סיימו את החלקים האלה בצפון הרצועה, אז מה, צהל לא פועל מספיק לעומק שם וכמו שצריך?
צהל לא רוצה לשלוט, לצערי הרב, ולכן התוכנית המבצעית לא משקפת שליטה, שזה מה שהיה צריך להיות. פשוט אשר ישלטו היהודים, זה היה צריך להיות התוכן האמיתי
של המבצע. של מי? של הממשלה, הקבינט או של המערכת הצבאית?
קודם כל זה היה צריך להיות מוגדר בהחלטת ממשלה הראשונה, בשביעי לאוקטובר, ב-12 בצהריים. זה שאף שר לא העלה את זה, זה בעיניי דבר בעייתי. המסקנה של השביעי לאוקטובר היא פשוטה. ניסינו לתת לגורם אחר, לשלוט ברצועה, עשינו איזו מדינה פלסטינית קטנה, אותו two-state solution, הרי זה היה הניסיון, זה התחיל מעזה ויריחו תחילה, והמשיך בהתנתקות שנתנה להם מרחב שלם, והתוצאה ראינו, ולכן המסקנה הרציונלית המתבקשת היא, שישראל, from the river to the sea, כמו שקוראים לזה היום, ישראל צריכה לשלוט בכל המרחב הזה, באופן מלא, אחרי זה אפשר לדבר על...
אבל חבר הכנסת עמית הלוי, יכול להיות שזה מה שצהל היה צריך לעשות, וזה מה שישראל רצתה לעשות, אבל הסבירו לנו מתחילת המלחמה, שהדברים צריכים להיות, אתה יודע, מסומכרנים, מה שנקרא עם הממשל של ביידן בארצות הברית, ויכול להיות ששליטה צבאית, ישראלית, בצפונה של רצועת עזה, זה היה משהו שביידן לא הסכים לו.
כן, לא רק בצפונה, בכל רצועת עזה, ומי שרוצה לנצח ולהכריע את הטרור מהר, אגב, הרבה יותר, היה צריך לתפוס את פילדלפי בשמיני לאוקטובר, לחלק את עזה לחמש פרוסות או חמישה חלקים, לשלוט בדלק, לשלוט בסיוע, כל העסק הזה ברח לנו לכיוונים שהם אנטי-שליטה, ואני אומר שוב, ברצועת עזה לא החמאס מוליד את האוכלוסייה, האוכלוסייה מולידה את החמאס, ולכן, אם אתה לא שולט באוכלוסייה, הרי זה צומח. נניח שרק זה עשרות מחבלים, אומר הרמטכ"ל. אני אומר לך, השבוע נולדו עשרות מחבלים. יותר מעשרות מחבלים. כל שבוע נולדים עשרות מחבלים. זאת אומרת שהתשתית החברתית והחינוכית והאידיאולוגית והדתית, היא מצמיחה את הטרור הזה, את
החבורה הזאת. כן, זה ברור. אבל אם אנחנו לא פועלים כמו שאתה אומר, ולא עושים את זה, ואנחנו רואים שלא עושים את זה, לא שליטה צבאית, לא בצפונה של הרצועה, אפילו על רפיח תראה כמה דיבורים יש, כן ייכנסו, לא ייכנסו, ומתי ייכנסו, ואיך ייכנסו. וכל הדברים הללו שעכשיו הזכרת לא נעשים. ובמקביל אנחנו רואים גם כבר את כל הסיפור הזה של הסיוע ההומניטרי הולך וצובר תאוצה. ואת האשראי הבינלאומי איבדת. במילים אחרות אתה בעצם אומר, חבר כנסת עמית הלוי, שעוד 3-4 חודשים נודה ב... אתה יודע, בעצב רב, שבעצם לא ניצחנו את המערכה הזאת, את המלחמה הזו.
אני אומר שעוד אפשר לנצח, בשביל זה צריך לשנות גישה. המטכ"ל צריך קודם כל לדבר במונחי ניצחון, לא במונחים של ה-20 שנה האחרונות, שהמטכ"ל של צה"ל מדבר בכל מיני מונחים אזרחיים, וכל מיני אכלות והגנות, במקום הכרעות והתקפות. אז קודם כל צריך לשנות את המושגים, וצריך גם לשנות תוכנית המבצעית, זה לא מאוחר, דבר אחד בטוח, ובזה אני מחזק מאוד את ידי ראש הממשלה, אסור להפסיק בשום אופן, כיוון שההפסקה היא באמת תהיה הפסד נוראי, הפסד נוראי, הפסד אסטרטגי, כולם מסתכלים על מה שקורה בעזה,
ולכן להפסיק יהיה נורא. נראה לך שראש הממשלה נתניהו יצליח להחזיק מעמד מול ממשלו של ביידן? תכף נדבר גם על הממשל הזה.
תראה, ממשל ביידן חוצה קווים מאוד בסיסיים שבין מדינות, אפילו יחסים הוגנים בין מדינות, שלא לומר בין מדינות ידידותיות. ולכן, מבחינה מסוימת זה יותר קשה, מבחינה אחרת, אני חושב שראש הממשלה, והוא מייצג את זה, לא יכול להסכים, יש לו גיבוי מלא מהציבור הישראלי. האמירות האלו של סנטור שומר, כאילו להתערב בבחירות, הוא יחליט מתי יהיו בחירות בישראל, מתי לא יהיו בחירות בישראל, בכל הכבוד. איך אמר מנחם בגין מזמנו, אנחנו לא וסלים של אף אחד, המדינה הזאת היא ריבונית. אגב, זו הסכנה היותר גדולה. יותר גדולה מחמאס ויותר גדולה מעזה, שאנחנו נאבד את הריבונות שלנו. ולכן, במובן הזה, ראש הממשלה עומד פה איתן, ותחזק אותו בעניין הזה.
אז זהו, זה מה שאני שואל אותך. הוא יצליח ראש הממשלה בנימין נתניהו לעמוד איתן מול הממשל של ביידן?
קודם כל אני מאמין שכן. אנחנו רואים גם הניסיון ההיסטורי הראה שהוא איתן מאוד, וגם אני חושב שמעמדו בארצות הברית, על אף כל התעמולה פה שיש בהרבה מאוד ערוצי תקשורת, מעמדו בארצות הברית מספיק חזק, אתה יודע, בזמנו היה זה סקר עם...
זה לא רק מעמדו, זה גם מעמדה של ישראל היה עדיין חזק מאוד, המעמד של ישראל חזק מאוד. מאוד איתן. אני רוצה לשאול אותך, אפרופו המלחמה, ומדברים הרבה בימים האחרונים לנושא המינויים בצהל, וזה הולך וצובר תאוצה בימים האחרונים, גם אתמול בקבינט דיון ער בין השרים סמוטריץ' ובן גביר לשר הביטחון וליועצת המשפטית לממשלה. נכון שהרמטכ"ל ימנה בשלב הזה של המלחמה אנשים קצינים לדרגות בחירות יותר ושיכנסו למינויים חדשים יותר, כולל כאלה שאולי חלקם במחדל הנוראי הזה?
שערורייה שאין כדוגמתה. וזה שהיועצת המשפטית והמשנים שלה שהיו פה במשך שנים מוציאים את ידי החוות דעת עם מלומדות וארוכות ומפורטות על ניגוד עניינים של כל טיפס. הם הפכו להיות עכשיו חברים במנזר השתקנים. זה דבר שהוא חרפה למוסד הייעוץ המשפטי לממשלה, כיוון שלא יעלה על הדעת שאחרי כישלון כזה, וזה כישלון נוראי, שוב, לא כישלון במבצעי, באיזה פרט מסוים במבצע, אגב, גם לא כישלון של קונספציה מסוימת, ביחס לתחום צבאי מסוים. היה פה כישלון מערכתי, צריך לומר את זה ביושר, כישלון נוראי של המודיעין, של ההגנה אחר כך, של ההתקפה, של הערכת האויב, של מה לא. ואחרי כישלון כזה, אתה ממנה, חכה, תבדוק, מה, אתה תמנה את המהנדס של גשר הירקון, לעוד פעם למהנדס של העיר רמת גן? מה, מי עושה דבר כזה בכלל? איפה המנהל התקין? איפה כל עמותות זכויות?
אמר אתמול הרמטכ"ל בהצהרה שהוא נסע לפנות ערב, שתשמעו, צריך למנות פה קצינים. יש כאלה שנפצעו ויצאו מהשירות. אז מי אמור למנות אותם? אם זה בסמכות הרמטכ"ל, ואף אחד לא אומר לו מה לעשות או לא לעשות, והוא ממשיך לעשות, אז מי מנהל פה את העסק? מי הבעל הבית? מי אמור לתת את ההחלטות בעניין הזה?
קודם כל זה מאוד משעשע ומאוד אירוני, מאוד עצוב כלומר, אבל מאוד אירוני, שאותם אנשים שהם ממילא לקחו את הסמכות מאזרחי ישראל, הייעוץ המשפטי, והוציא חוות דעת מחייבות דרך הזרוע של בית המשפט העליון, שהפכה את החוות הדעת האלו לחוות דעת מחייבות, שותקים שזה ניגוד עניינים מובהק שלוש פעמים. דבר ראשון, אי אפשר למנות לפני שאתה חוקר, גם לשיטת הרצי הלוי. מה, לא, אולי הוא אשם?
אז מה אתה עושה
במקום
קצינים שיצאו משירות? היו קצינים בכירים גם שנפלו בקרבות, והיו קצינים שנפצעו בקרבות, צריך למצוא להם מחליפים.
אבל אין קצין שנפל תוך יודי קרב, והסמגד שלו לא נהיה מגד, או הסמחת לא נהיה מחד, זה קורה באופן טבעי. אנחנו מדברים על מינויים מערכתיים, שלא קורים כל יום, ולא החלפות שוטפות תוך כדי קרב, אנחנו לא באירוע הזה. ולדבר הזה היה אפשר לעשות ועדת מינויים חיצונית, שתבחן בשבע עיניים, ואם לא צריך, אז תעשה בינתיים כל מיני ממלא מקום, כמו שנהוג בדברים אחרים. לא המצב הזה. אגב, התחקירים זה יותר שערוריה. כיוון שזה שהנחקר, הגוף הנחקר, הוא חוקר את עצמו, ושוב אני אומר, לא מדובר על איזה תחקיר מבצעי של פעולה מסוימת. זה שהגוף הנחקר חוקר את עצמו, איפה יעלה על הדעת?
שיחקרו את עצמם כמה שהם רוצים, בסוף ועדת החקירה תחקור את מה
שיהיה. אני חייב לשאול אותך שאלה לסיום, חבר הכנסת עמית הלוי, האם אתה חושב שזה נכון שגדעון סער ייכנס לקבינט המלחמה?
כן, משתי סיבות. סיבה אחת, כלומר שאני חושב שהקול שהוא השמיע בימים האחרונים הוא קול חשוב.
ואתה מאמין לקול הזה? כי בשנה שעברה היה קול אחר בקולו, בגרונו.
אני לא עוסק בפסיכולוגיה של האנשים, אני אומר מה הם יצאים.
אני גם לא עוסק בפסיכולוגיה, אני עוסק במה הוא אמר במשך...
רגע, אבל זה סיבה אחת, ומה הסיבה השנייה?
אני לא שמעתי אגב שנה שעברה בנושא, אני מדבר על נושא המלחמה כרגע.
אוקיי, ומה הסיבה השנייה?
הכל שהוא משמיע, והסיבה השנייה, שאנחנו, הכניסה הזאת, הוא צודק שהכניסה הזאת לממשלה הייתה כניסה בגין המלחמה, ולכן מתבקש שאם הוא הפך להיות מפלגה נפרדת, כן, לא מבין את החשבון ש, אתה יודע, בשם הממלכתיות, אז בני גנץ פתאום מוצא כנראה מאיזה חשבון של איזה קוניוקטורה פוליטית קטנה, דווקא שגדעון סער לא ייכנס, אך מדובר פה על שתי מפלגות שהיו בשיאה אחת, ואני אומר שוב, אנחנו היינו צריכים מבחינה ממלכתית, שגם יאיר לפיד יהיה בקואליציה, וגם אביגדור ליברמן יהיה בממשלה, כיוון שאנחנו באירוע של מלחמה דרמטית מאוד למדינת ישראל, שאנחנו לא התחלנו אותה, אנחנו מדברים על עזה, דיברנו, לא הכרענו לא את החות'ים, ולא את הלבנון, ולא את חיזבאללה, ולכן, כתחילה, אם אתה כבר אדם ממלכתי, בני גנץ, הרי היה ראוי שלא רק שלא תתנגד, אלא תקרא לקולות נוספים, לכוחות נוספים, ולאנשים נוספים להצטרף לממשלה,
הוא ממלכתי בני גנץ, כל עוד זה קשור לחיזוק המפלגה שלו, הוא ממלכתי, ברגע שזה לא, אז הוא כבר לא.
זה נשמע כמו ממלכתיות מפלגתית, בהחלט.
לא, זה ממלכתיות ברבון מוגבל, בעם.
חבר הכנסת עמית הלוי, מהליכוד, תודה לך.